slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
בואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, חפתת בסיוון תשע"ט, וערב ראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. מסכת עריכין, דף ט"ז, אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו האיחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תניה אומרת הגמרא במסכת תעני דף חפתת, ב-29 בסיוון שלח משה מרגלים, בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם. רש"י מסביר שיצאו כבר היום וחזרו בחטא באב, כשחודש תמוז היה בן 30 יום, ובחו בליל תשעה באב בחייה של חינם, ונקבע עליהם בחייה לדורות. לתוספות, יצאו בלמד בסיוון וחזרו ביום תשעה באב בסוף היום. ביום תשעה באב לעת הערב, סמוך לחשיכה, הציתו במקדש את האש. אנו שאין לנו שיעור, רק התורה הזאת. שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשן בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ט"ו במסכת עריכין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות, כדי ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה, לשינון, סיכום וחזרה. כעת נשוב ונשאל את השאלות, ונציג לידם את התשובות. שאלה הראשונה שהייתה על דף ט"ו הייתה, מהם צדדי החומרה והקולה בתשלומי מוציא שם רע? והתשובה היא שלעולם הוא משלם 100 סלעים, בין אם מוציא שם רע על בת המשפחה הגדולה שבכהונה, ובין אם על בת המשפחה הפשוטה שבישראל. שאלה שנייה, מניין שאומר בפיו חמור מן העושה מעשה? חיפשנו שתי הוכחות. הוכחה ראשונה שכנס של אונס הוא מפתה 50 סלעים, ואילו כנס מוציא שם רע 100 סלעים. הוכחה שנייה שלא נחתם גזר הדין של אבותינו במדבר, אלא על אבון המרגלים ולא על תשעת החטאים הקודמים. שאלה שלישית, מה פירוש הפסוק עם משוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון? והתשובה, שלעתיד לבוא באות החיות לנחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל הזאב, טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? והוא מיישיב להם, וכי מה יתרון והנאה יש לבעל הלשון הרע? שאלה רביעית, למאן דאמר שיש תקנה לבעל לשון הרע, מהי תקנתו? ולמאן דאמר שאין לו תקנה, למי כן יש תקנה? התשובה, למאן דאמר שיש לו תקנה, תקנתו, שאם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא, ישפיל דעתו. למאן דאמר שאין לו תקנה, תקנות האלו נאמרו למי שרוצה שלא לבוא לידי לשון הרע. שאלה חמישית, האומר יש אש בבית פלוני, מתי זה נחשב לשון הרע ומתי לא? התשובה, אם אומר את זה בלשון גנאי, כגון שאומר שיש שם אש משום שצולים שם בשר ודגים, זה לשון הרע. ואם אינו אומר זאת אלא כי גילוי דבר באלמה, אין זה לשון הרע. שאלה אחרונה על דף ט"ו, מה הפירוש מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי? פירוש ראשון ברש"י, לא הסתובבתי לראות מי עומד מאחוריי, שאפילו בפני הבעלים הייתי אומר כן. פירוש שני ברש"י, אם הבעלים שאלו אותי מדוע אמרת כן, לא חזרתי בי אלא הודיתי להם. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף ט"ו במסכת עריכין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חפתת בסיוון תשע"ט, ערב ראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ט"ז במסכת עריכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ו עמוד ב', 4 שורות לפני סוף הדף, תחילת השורה במילים איכידה מלישנה בישה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף תתוו עמוד א', שנינו במשנה, אודות חומרה תוצאת שם רע ולשון הרע. עכשיו מברר את הגמרא, איזה דיבור נחשב לשון הרע. מברר את הגמרא, איחידה מלישנה בישה, איזה דיבור של גנאי נחשב כלשון הרע ואסור לאומרו. כלומר, מהו הדיבור שיש בו גנאי מועט ביותר ואף על פי כן הוא נחשב כלשון הרע? כך מסביר הסמג. אמר רבא, ביה רבא כגון דאמר איקה נורה בי פלניה. תמיד דולקת אש בבית פלוני שמשמע שעשירו ובכל שעה מצויה אש בביתו לבשל תבשילים ואינו מהנה מהם לאחרים. כך מסביר המערשה את פירושו של רשי. והמערשה עצמו פירש שזו לשון הרע הועיל ומשמע מדיבורו שאותו פלוני רבתנו. מקשה הגמרא אמר לי אביי לרבא, מייקה אביד, מה עשה בכך אותו אדם ומדוע נחשב הדבר ללשון הרע? והרי גילוי המילתא בעלמא הוא, אין זה אלא גילוי עובדה, שכן אינו אומר כך בדרך לשון הרע, אלא מגלה לאותם המבקשים אש שילכו לבית פלוני. באמירת נורה בפלניה בלבד, לא משמע שכוונתו לגנאי כלל. מתרצת הגמרא אלא מדובר באופן דמפיק בלישנה בישה, מוציא את הדברים מפיו בדרך של אמירת לשון הרע, דאמר, איך המשתקח נורה, וכי איך ניתן למצוא אש תמיד, אלא בי פלניה, אלא בביתו של אדם פלוני, דייקה ביסרה וקברי, שיש שם תמיד תפשילי בשר ודגים, שכשאומר הדברים בלשון הזו, משמע גנות על אותו פלוני. לרשי שאינו מהנה אחרים מתבשיליו, ולמערשה שהוא רעבתן. מביאה הגמרא אופן שאין איסור לשון הרע. אמר רבא, כל מילתא דמיתמרא באפי מערה, כל דבר שנאמר בפני האדם, שעליו מדובר, לית בה משום לישנה בישה. אין בו משום איסור לשון הרע. ותוסות מבארים, דיבור המתחיל כל, שדין זה הוא רק בדיבור שאינו לשון הרע מוחלט, אלא אפשר לפרשו כגנות ואפשר שלא. כגון אמירת נורה בפלניה, שניתן לפרש אמירה זו בשני פנים, כמו שנתבהר לאל, ולכן סמכו החכמים על כך, שאם הוא אמר זאת בפני חברו, בוודאי אין כוונתו לגנות. אבל אם הוא אומר על חברו דבר גנות ממש, הדבר אסור גם אם אמרו בפניו. ובעליות דרבינו יונה הוא מפרש שמדובר באדם שמוכיח את חברו על עבירות שבידו, שכשעושה כן בפניו, ניכר שאין כוונתו להנות בנתינת מום בחברו, אלא כוונתו שישמע חברו שהבריות מגנים אותו ויחזור בתשובה. אבל כאשר עושה כן שלא בפניו, נראה שרצונו שלא יגיעו הדברים לאוזני חברו, וכוונתו להנות מגנותו. שואלת הגמרא, אמר לאביי, כל שכן שיש בזה איסור, שהרי יש כאן גם חוצפה, שמעיז פניו לומר דבר גנאי על חברו בפניו, וגם משום לישנה בישה, שהרי אמר עליו דבר גנאי. מתרצת הגמרא, אמר לה, ישיב לו רבא לאביי, אנא כרב יוסי סבירה לי. אני סובר כרב יוסי, דאמר רב יוסי, מימי לא אמרתי דבר על אדם, וחזרתי לאחוריי לבדוק אם אותו אדם נמצא שם ושומע את דבריי. כיוון שכל דבר שאמרתי על אדם, הייתי אומרו גם בפניו. מישיב רבא לאביי שמה שהתיר לומר בפני הבעלים אינה כוונה ללשון הרע גמור, אלא לדיבור שאין משמעותו מוחלטת כגון נורה בפלניה, או כמו שנתבהר. ואת זה הביא מרב יוסי, שמעולם לא אמר אפילו דבר מועט על חברו, אלא באופן שאפילו ישמעו הדברים לחברו, לא יהיה עליו כלום. כך אומר החפץ חיים בבאר מים חיים, על פי שיטת התוספות שהבאנו לאל. וכן זה מבואר בעליות רבינו יונה, לפי שיטתו שרב יוסי אמר שמעולם לא ישים אדם שלא בפניו, אלא אם ידע שהיה מאשימו כך בפניו ולא היה בוש ממנו ומחניף לו, וגם היה ניזר שתהיה אשמה ברורה ולא היה מאשים מספק. הנהגה זו מוכיחה שלא התכוון להנות בנתינת מום בחברו, אלא כוונתו שישמע חברו שהבריות מגנים אותו וישוב מדרכו. כך הישיב רבא לאביי שלא יתיר לומר בפני הבעלים, אלא בעניין זה. אומר המערשה שמדברי רב יוסי מוכח שלא רק שמותר לומר דבר בפני הבעלים, אלא מותר לומר אף שלא בפניו, אם האומר משוכנע שהיה אומר כך גם בפניו. מביאה הגמרת דין נוסף בהלכות לשון הרע. אמר רבא ברבונה, כל מילתא דמיתם רבי אפי התלעתה, כל דבר שאמר אותו בעל הדבר בפני שלושה בני אדם, לית בה משום לישנה בישה, אין בפרסומו משום איסור לשון הרע. מה הייתה, מה הטעם, מה הדין הזה? אומרת הגמרא, חברך חברה איתלי, חברך ששמע את הדבר חבר יש לו, וחברה דחברך, ואף לחברו של חברך ששמע זאת מחברך, חברה איתלי, חבר נוסף יש לו. כלומר, כיוון שידע אומר שדבר זה עתיד להתפרסם על ידי אותם שלושה ששמעו אותה, הרי גילה דעתו שאינו מקביד בפרסום הדבר, ושוב אין באמירתו משום איסור לשון הרע. ולשונו של רשי היא, שאם הבעלים אמרו בפני שלושה, מגלה אותה אינו לשון הרע. והחפץ חיים בלכות לשון הרע כלל ב', ובבאר מים חיים עוד ג' הסתפק בכוונת רשי כאן. האם הבעלים הוא המספר הראשון שסיפר לשון הרע על חברו, או שהכוונה לאדם שסיפר על עצמו איזה דבר שיש בו גנאי או שיכול לגרום לו הזק, שכיוון שאמר זאת בפני שלושה, רשאים השומעים לפרסם זאת, כיוון שידע באותה שעה שהתפרסם הדבר. והרשב"ם במסכת בבא בתרא דף ל"ט תוסיף שאף אין איסור לאותו ששמע את הלשון הרע לחזור לאותו אדם שנאמר עליו הדבר ולומר לו כך וכך אמר עליך פלוני, כיוון שדבר זה עשוי בין כבחו להתפרסם. והרשב"ם מביא את סוגייתנו וגורס בה, שאמר אביי שכל מילתא דאביד עלי גלויי, כל דבר עתיד להתפרסם בין בו משום לשון הרע. וכאין זה מבואר ברמב"ם הלכות דעות, פרק ז' הלכה ה', אם נאמרו דברים אלו בפני שלושה כבר נשמע הדבר ונודע, ואם סיפר הדבר אחד מן השלושה פעם אחרת אין בו משום לשון הרע, והוא שלא התכוון להעביר הכל ולגלותו יותר. מבאר הכסף משנה שם שאם הראה שדיברו על אותו עניין, מותר לו לאומרו אבל לא שהתכוון לפרסם את הדבר. וביד הקטנה בהלכות דעות הוסיף בדברי הכסף משנה, שרק אם במקרה מדברים אודות אותו פלוני מותר לספר מה שכבר סופר בפני שלושה, אבל כשאדם מתכוון להעביר הכל ולגלות יותר, אסור. אין מפני שזה לשון הרע גמורה, ואין משום שגילוי מחמת חברה לחברה עשוי להימשך זמן רב עד שיקרה שידברו אודות פלוני ואז נזכרים במעשיו, וזה שמתכוון לגלות את הדברים גורם שהדברים יתגלו מהר יותר ממה שהיו מתפרסמים מכוח חברך חברה איטלי. אז לפי כל השיטות הללו, כל הנידונו על אותם שלושה ששמעו מהמספר הראשון. אבל תוספות במסכת בבא בתרא, דף למתת עמוד ב' דיבור המתחיל איטלי, כתבו שאף למספר הראשון מותר לעשות כן. וכיוון שידע שהתפרסם הדבר, הרי הוא כאומר זאת בפני האדם עצמו. והתבהר לאל בדף תת וו עמוד ב' שאין בזה משום לשון הרע. מבאר החפץ חיים שכוונת התוספות לאופן שאינו אומר דבר גנאי גמור, אלא יכול הדבר להשתמע לשני פנים כמו נורה בפלניה. כמו שכתבו התוספות לאל שרק דבר כזה מותר לאומרו בפני האדם עצמו, והיינו כיוון שבוודאי לא יאמרנו בדרך גנאי. אבל לומר לשון הרע ממש אסור בפניו, וכמו כן אסור בפני שלושה. ורבינו יונה שם במסכת בבא בתרא דף למתת, הביא ביור אחר להיתר הזה של אמירת לשון הרע בפני שלושה, והוא שמדובר בדברים שמותר לספרם, וכגון שאומר על חברו שגזלו או הזיקו, ורוצה שיתרחקו ממנו הבריות, ואולי על ידי זה גם ישוב מדרכו הרע, ואף שמצד לשון הרע אין בכך איסור, לא יספר זאת לאדם יחיד, כיוון שנראה הדבר שהוא אומר זאת בשביל לשון הרע ושהוא שמח לתת פגם בחברו, אבל כשאומר בפני שלושה, ניכר הדבר שהוא מתכוון לפרסם את הדבר שישמע על כך אותו אדם ויתקן מעשיו הרעים. והיתר הזה הוא באופן שהוא יודע שאותו אחד לא ישמע לתוכחתו, ורק אם ישמע שהבריות מדברות על מעשיו, ישוב מדרכו הרע. ועוד, שכשמספר בפני אחד או שניים, נראה שאינו רוצה שיגיעו הדברים לאוזניו, וכאילו הוא רוצה להחניף לו לבפניו, ולכן הוא מספר זאת בצינה. ואילו כשמספר בפני שלושה, ניכר שכוונתו שיגיעו הדברים לאוזניו. ועוד, שכשאומרו בפני אחד או שניים, יחשדו שמשקר. ואילו כשמספר בפני שלושה, יאמינו לדבריו, כיוון שהכל יודעים שאין אדם משקר ברבים. עכשיו מביאה הגמרא כמה אופנים שאסור לומר על השני דבר שבח מאחר והוא עשוי לגרום לו רעה. כי את הרב דימי כשבר רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר, מה ידכתיב, מה פירוש הפסוק בספר משלי פרק זך פסוק י' ד' מברך ראהו בקול גדול בבוקר אשכם כללה תחשב לו, מדוע ברכה זו נחשבת ככללה? מבאר רב דימי, כגון דמיקלה להושפיזה, הזדמן אדם למקום שירחו אותו בחינם ותרחו כמי שפיר, תרחו לפניו יפה, למחר נפיק יטיב בשוקה, למחרת יוצא אותו אדם ויושב בשוק ואמר, רחמנה נברך אלה פלניה, השם יברך את אותו אדם שערך אותי, דאחי תרח כמאי, שכל כך תרח לפניי להיטיב עמי. ודבר זה גורם דשמעין אינשי, שישמעו דבר זה בני אדם שאינם מגונים, יבינו מכך שאותו אדם שערכו הוא אדם עשיר, ואז לין ואנסין לי, וילכו ויינסו ממנו את ממונו. נמצא שדיבור זה של שבח על אותו אדם גרם לו נזק ולכן אסור לאומרו. מפרש רשי פירוש נוסף שמתוך שישמעו את דבריו שירחו בטוב, יבואו אנשים רבים להתארח בביתו עד שיחלו את ממונו. רבנו גרשום גרס ושמי אנסי ואנסי לי, ופירושו שישמעו השלטונות על כך שהוא אדם עשיר שמוציא הוצאות רבות כל כך ויאנסו ממנו את ממונו. והפרחי כהונה מבאר מדוע נקט הפסוק דווקא בבוקר השכם. דלפי הפירוש הראשון של רשי שאותו אדם מברך את ראהו בפני ליסטים שיגזלו את ממונו, הרי מבואר במסכת בבא מציעא דף פ"ג עמוד ב' שהגנבים דומים לנאמר בפסוק תשת חושך ויהי לילה בו תרמוס כל חייתו יער. והיינו שאותם בני אדם נמצאים ועושים מעשיהם במחשך הלילה, ועליהם נאמר בהמשך תזרח השמש יאספון, שבמשך היום הם מסתתרים. אם כן אי אפשר שאותם בני אדם ישמעו שהוא משבח את חברו, אלא אם כן עשה זאת בבוקר השכם קודם שתזרח השמש. ולפי הפירוש השני של רשי, ששומעים זאת בני אדם סתם ויבואו להתארח אצלו עד שיחלה את ממונו, הוא אומר זאת לאנשים שיוצאים לדרך ומחפשים איכן להתארח, ובבוקר השכם זהו הזמן הטוב לצאת לדרך. כאמור בפסחים דף ב' שיצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב היינו ביום. אמנם במסכת ברכות דף נ"ח אמרו, אורח טוב מה הוא אומר, כמה תרחות טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לפניי, כמה יין הביא לפניי, כמה גלוסקאות הביא לפניי וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי, משמע שיש כן לאורח לשבח את מערכו. כותב השיטה מקובצת שזהו כשהוא נמצא בין אנשים טובים וצנועים. אבל הגמרא כאן עוסקת במי שמשבח את מערכו בפני אנשים ריקים. ולפי זה הוא מבאר את האמור במסכת בבא מציעא דף כ"ג עמוד ב', שתלמיד חכם משנה בדיבורו בכמה דברים, ואחד מהם הוא בו השפיזה. ראינו שאם הוא נמצא בפני אנשים ריקים, גם אם ירחו אותו כעוגן, הוא אומר שלא ירחו כעוגן כדי לא לגרום נזק למערך. ואם הוא נמצא בפני אנשים טובים, הוא משנה בדיבורו לומר שירחו כראוי, אף שבאמת לא היה כן. אילו רשי שם במסכת בבא מציעא, בייר את דברי הגמרא שם באופן אחר, שצובה דרבנן משנה מהאמת בעניין ושפיזה, היינו בכך שאם שאלו, אם קיבלו בסבר פנים יפות, מידה טובה היא לשנות מהאמת ולומר שלא, כדי שלא יקפצו עליו אנשים שאינם הגונים, ויחלו את ממונו. ומדייק השיטה מקובצת שזו רק מידה טובה, אבל מי שאינו עושה כן ואומר את האמת שקיבלו בסבר פנים יפות, אינו נחשב כמקלל כאמור בסוגייתנו, אלא רק לא נהג במידה טובה. הוא מבאר את החילוק לדעת רעשי, ששם מדובר רק שאומר שקיבלו בסבר פנים יפות, ובזה אינו גורם כל כך נזק למערך. אבל כאן מדובר שאומר שתרחו לכבודו הרבה בהכנת תפשילים רבים וכדומה, שבזה ודאי יקפצו עליו בני אדם שאינם הגונים, והוא נחשב כמקלל. אם כן, מה שנאמר במסכת ברכות שאורח טוב אומר כל מה שתרח בעל הבית תרח לכבודו, אינו אומר שתרח הרבה, אלא שהמעט שתרח היה לכבודו. מביאה הגמרא אופן נוסף שאסור לספר בטובת חברו. תני רב דימי אחוה דרב ספרא, שנה רב דימי אחיו של רב ספרא, לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו יותר מדי, לומר עליו דברי שבח שמתוך שהוא מספר בטובתו בא לידי סיפור רעתו של אותו פלוני. לפי שדרך האדם היא שכשהוא מרבה לספר בטובתו, הרי הוא מוסיף ואומר חוץ ממידה רעה מסוימת שיש בו. וכן אחרים אומרים לו, כיצד אתה משבחו כל כך, והרי יש בידו מידה רעה מסוימת, ולכן לא ירבה האדם לספר דברים טובים על חברו. מביאה הגמרא לשון אחרת באופן אמירת הדין הזה. איכא דאמרי, יש אומרים שלא אמר רב דימי דין זה, אלא כך היה המעשה. רב דימי, אחוה דרב ספרא, אחיו של רב ספרא חלש, היה חולה לו עלינו, על רב ספרא לשיו לבי, ברב ספרא אחיו לשאול בשלומו, אמר לו, אמר רב דימי, תיתי לי, יבוא לי שכר טוב, כיוון דקאי מכל דאמור רבנן, קיימתי כל דין שאמרו חכמים. אמרו לי, המי מקיימת? האם קיימת את הדבר הזה שאמרו חכמים, לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי גנותו? אמר לו, השיב להם רב דימי, לא שמיע לי, לא שמעתי עד עכשיו את הדין הזה. ויהו שמיע לי, קיימת. ואם הייתי שומע את הדין הזה, הייתי מקיימו. הבן יהוידע מבאר את המעשה בפירוש השני, שכמו שאסור לאדם לספר בשבח חברו, כיוון שמתוך כך באים לגנותו, כן אין אדם מספר בשבח עצמו מחשש זה, וכיוון שראו שרב דימי משבח את עצמו שקיים את כל דברי החכמים, הבינו שלא שמע את הממרה הזו, ולכן אמרו הוא לפניו. ועוד הוא מפרש שרב דימי אמר כן, כיוון שרצה לעורר זכויות על עצמו בעת שהיה חולה, והתכוון לרמוז להם שגם הם ידברו בשבחו, כדי לעורר עליו רחמים, והם השיבו לו, שכמו שאמרו חכמים שאסור לדבר בשבחו של האדם מחשש שיבואו לגנותו, כי אין זה גם כאן, מתוך שמשבחים אותו, התקנו בו המקטרגים, וראוי לא לדבר בשבחו. מביאה הגמרא עוד ממרה בעניין נגעים שבאים מחמת לשון הרע. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, על שבעה דברים נגעים באים. א' על לשון הרע, ב' ועל שפיכות דמים, ג' ועל שבועת שווא, ד' ועל גילוי עריות, ה' ועל גסות הרוח, דהיינו גאווה, ו' ועל הגזל, ז' ועל צרות העין שאינו צרה בשל אחרים ואינו מהנה את שכניו להשאיל להם את כליו. אומר עיון יעקב הנפקמינה בכך שמי שרואה שנגעים באים עליו יפשפש במעשיו בשבעה אבונות אילו המבוארים כאן. שואל האמרי אמת, יש משנה במסכת נגעים פרק ג' משנה ב' שחתן שנראה בו נגע נותנים לו שבעת ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו, דהיינו גם נגעי בתים וגם נגעי בגדים. הרי מבואר כאן שהנגעים באים על חטא, והרי לחתן מוכלים על כל אבונותיו, אם כן איך באים עליו הנגעים? ותרץ בספר ראש גולת אריאל שוודאי מחילת חטאים לחתן אינה גדולה ממחילת יום הכיפורים, ויום הכיפורים אינו מחפר על חטאים שבן אדם לחברו, והוא הדין שמחילת האבונות לחתן אינה כוללת חטאים שבן אדם לחברו, ומצינו בין החטאים שהנגעים באים עליהם גם עבירות שבן אדם לחברו, וממילא הנגעים יכולים לבוא גם על חטן על עבירות אילו. מבארת הגמרא עכשיו מניין נלמד שעל שבעה דברים אילו נגעים באים. אומרת הגמרא, לשון הרע דכתיב בתהילים ק"א, מלשני בסתר ראהו אותו עצמית. מלשני בסתר הוא אומר לשון הרע, ועצמית הוא מלשון מוחלט, כלומר שיהיה כמצורע מוחלט, כמו שדרשה הגמרא לעיל בתפתת ו' עמוד ב'. על שפיכות דמים דכתיב, לאחר שהרג יואב בן צרויה את אבנר בן נר, שקיללו דוד המלך ואמר, ואל יקרת מבית יואב, זב ומצורע ומחזיק בפלך, ונופל בחרב וחסר לחם. פסוק בספר שמואל ב' פרק ג' פסוק כ"ט, הרי שמחמת שפיכות דמים שעשה יואב נהנש זרו בצרעת. ועל שבועת שווא דכתיב לגבי גיחזי תלמידו של אלישע, שלאחר שריפה אלישע את נעמן שר צבא ארם מצערתו, סרב ליטול ממנו מתנות על כך. ואילו גיחזי רץ אחריו ואמר לו שאלישע שלחו ליטול בגדים וכסף. נאמר בספר מלאכים ב' פרק ה' פסוק כ' ג' ויאמר נעמן אוהל כך כיכריים. כלומר ישבע שאלישע שלח אותך וטול שתי כיכרות כסף ונשבע על כך גיחזי ונטל את הכסף מיד נעמן וכתיב. לאחר מכן שקיללו אלישע ואמר לו בצרעת, נאמן תדבק בך הוא וזרחה לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג. הרי שבאבון שבועת שווא נענש גיחזי בצרעת. ועל גילוי הריות הכתיב לגבי פרעה מלך מצרים שנטה לצרה עמנו לביתו, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. ועל גסות הרוח דכתיב לגבי עוזיהו מלך יהודה, ספר דברי הימים ב' פרק חבב פסוק ט' זין, ובחזקתו גבה ליבו עד להשחית וימעול בה השם אלוקיו ויבוא אליך לשם להקטיר על מזבח הקטורת. נאמר בהמשך הפרק, והצרעת זרחה במצחו, הרי שמתוך שהתגעה רצה להקטיר קטורת, ומחמת כן נענש בצרעת. ועל הגזל דכתיב לגבי נגע צרעת שנעשה באבני הבית, ספר ויקרא פרק י' פסוק למדבב, וציווה הכהן ופינו את הבית. תנה, על פסוק זה שנינו בברייתא, הוא אותו אדם כנס ממון שאינו שלו בגזילה, יבוא הכהן ויפזר את ממונו שיפנו את הבית מכל קהילה, והרי שמחמת שהיה אותו אדם גזלן, נענש בנגע בביתו. ועל צרות העין דכתיב באותה פרשה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן למור, כנגע נראה לי בבית. ותנא דבי רבי ישמעאל, שנו ברייתא זו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, מה יש לדרוש מהלשון אשר לו הבית? ללמד שהנגעים באים על מי שמיוחד ביתו רק לו, ואינו מהנה אחרים מנכסיו. מקשה הגמרא על דברי רבי יונתן, איני, וכיכך הוא הדבר שנגעים באים על לשון הרע, ואמר רבי ענני בר ססון, למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות, שנאמרו בפרשת תצווה, ספר שמות פרקים כוח וחפתת, ענייני בגדי כהונה יחד עם פרשת קורבנות המילואים שבהם נכנחו אהרון ובניו לעבודת המקדש, לומר לך, מה קורבנות מחפרים על החטאים, אף בגדי כהונה מחפרים על החטאים, ומבאר רבי ענני, על מה מחפר כל בגד ומניין לומדים זאת? כתונת מחפרת על שפיכות דמים. דכתיב לאחר שמחרו אחרי יוסף את יוסף, ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עיזים, והתבלו את הכותונת בדם. יש בכך רמז לעתיד לבוא שהכותונת מחפרת על שפיכות דמים וטבילה שהוזכרה בפסוק עם לשון כפרה. המערשה מפרש באופן אחר, שהכתונת היא הבגד הסמוך ביותר לגוף האדם, וכשנהרג האדם הכתונת מתלכלכת בדם יותר משאר הבגדים, ולכן הכתונת שבבגדי הכהונה היא המחפרת על שפיכות דמים. מכנסיים מחפרים על גילוי עריות, דכתיב בפרשת בגדי כהונה, ספר שמות פרק כוח פסוק מבית, ועשה להם מכנסי וד לחסות בשר ערווה, ורמזה התורה בפסוק הזה שהמכנסיים מכסים ומחפרים על גילוי עריות. מצנפת מחפרת על גסי הרוח, על גאוותנים, והטעם לכך כדי רבי חנינא, דאמר רבי חנינא יבור דבר שבגובה, והיא המצנפת שעל ראש הכהן הגדול שנמצאת במקום גבוה, ויחפר על מעשה גובה, על הגאווה. המערשה מבאר במסכת זבחים דף פי חט, שכיסוי הראש מביא לידי יראת שמיים. כמבואר במסכת שבת דף קופנון וו עמוד ב' ויראת שמיים מההיפך מגאווה, ולכן המצנפת המכסה את הראש מחפרת על אבון הגאווה. אבנת מחפרת על עירור הלב, שכפרתו היא האיך דאיתי על המקום שבו הוא נמצא, דהיינו על הלב שעל גביו היו חוגרים את האבנת. רבנו גרשום מוסיף, הרי נאמר לגבי האבנת בספר יחזקאל, לא יחגרו ביזע, ודרשו חכמים במסכת צבחים דף חי עמוד ב', שלא יחגרו במקום שמזיעים והיינו תחת בית השחי, אלא כנגד הצילי ידיהם, היינו כנגד המרפקים. במקום זה הוא על גבי הלב. כותב השיטה מקובצת בשם המדרש, היה הכהן מקיף את האבנת סביבו למדבט פעמים כנגד ומניין לב. ואחר כך נאמר פה בגמרא דכתיב היה הלב אהרון, אבל אומר המערשה שלא גורסים את המילים הללו, מכיוון שהפסוק הזה נאמר לגבי החושן ולא לגבי האבנת. חושן מחפר על הדינים, אם מעוותים הדיינים את הדין. דכתיב בספר שמות פרק כוח פסוק ט"ו, ועשית חושן משפט, והיינו שהחושן מחפר על המשפט. מבאר המערשה שלפי זה מתפרש הפסוק ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו, לשון ונשא כמו ונשא אבון, שהחושן שהוא על ליבו נושא ומחפר את אבון עיוות המשפט. איפוד מחפר על עבודה זרה דכתיב לגבי הזמן שלאחר חורבן בית המקדש וגלות ישראל בספר הושע פרק ג' פסוק ד', כי ימים רבים יישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה, אין איפוד וטרפים, כלומר, מחמת שאין הכהן לובש את האפוד, יש אבון של טרפים והיינו עבודה זרה. אומר המערשה דיוק מלשון הפסוק, שבכל הדברים כפל את המילה אין בשני הצדדים, וכאן כתב אין נפוד וטרפים, והיינו שאין נפוד ויש טרפים. מעיל מחפר על לשון הרע לפי שכך אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שבכל, זהו המעיל שיש בו פעמונים המשמיעים קול, ויחפר על מעשה הקול, לשון הרע שנעשה על ידי קול הדיבור. ובעל הקידה מבאר בכמה אופנים כיצד השמעת הקול של המעיל מרמזת על איסור לשון הרע. א', הפעמונים שבשולי המעיל היו נתונים ברימון של תחילת וארגמן ותולעת שני ואינבל של פעמון, הנתון בזוג של צמר משמיע קול חלש. וזהו רמז שלא יפרסם האדם את דבריו אלא ישתדל שהדברים הנשמעים ממנו יהיו מעט ממה שיש בו. ואפילו את אותו מעט לא יעשה עיקר אלא תפל, וכמו שהפעמונים היו נתונים בשולי המעיל. ב', שהפעמונים היו משמיעים את קולם בתוך הרימונים, והרימון הוא פרי שבפנימיותו טובה מחיצוניותו. וכך כל השמעת קול של אדם תהיה בדברים טובים שיש תוכן טוב בפנימיותם. ברמז שלישי יש ברימון שהרי המשילו חזל את הריקים שבישראל לרימון, ואמרו על הפסוק כפלח הרימון רקתך, שאפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון, וזהו רמז שלא יחפש אדם לדבר על הגנאי שבאנשים אלה יחפש את השבחים והמעלות שבהם. מחמת כל הסימנים הללו, ראוי שהמעיל הוא שיחפר על חטא לשון הרע כמבואר כאן. ציץ אומרת הגמרא מחפר על מעשה עזי פנים, כתיב אחא נאמר כאן לגבי הציץ והיה על מצח אהרון, וכתיבתם נאמר שם בספר ירמיה פרק ג' פסוק ג', כשמוכיח הנביא את ישראל על הזותם ומצח אישה זונה היה לך מאנט יקלם, הסירוב להיקלם הוא סימן לעזות פנים, ועל כל פנים מבואר בדברי רבי ענני, שהמעיל מחפר על לשון הרע, ואילו רבי יונתן אמר שבאבון לשון הרע באים נגעים על האדם. תרץ את הגמרא לא קשה, אין זו קושייה ואין זו סתירה בין הדברים. ממרה אחת נאמרה באופן דהן ומאסף שאוילו מאסף של אותו שדיבר לשון הרע והתקוטטו מחמתו, אותו שסיפר לו ואותו שסיפרו עליו. הממרה אחרת נאמרה באופן דלוהן ומאסף שלא אוילו מאסף ולא התקוטטו מחמתו. ומבארת הגמרא היא אנו מאסף אם התקוטטו מחמתו, אתו נגעים עלי, באים עליו נגעים, ולא אנו מאסף, אם לא אוילו מאסף אז המעיל מחפר. מקשה הגמרא ממקום אחר על דברי רבי ענני. מקשה הגמרא ואמר רבי סימון, אמר רבי יהושע בן לוי, שני דברים לא מצינו להם בקורבנות כפרה. אבל בדבר אחר מצינו להם כפרה, והם שפיכות דמים ולשון הרע. ומבאר רבי יהושע בן לוי, שפיכות דמים מצאנו לכפרה לכל ישראל, בהבאת עגלה ערופה. ולשון הרע מצאנו לכפרה בקטורת. דתניא רבי חנינא, כך שנה רבי חנינא, למד לו הקטורת שמחפרת על חטא. דכתיב בספר במדבר, פרק י' ז', פסוק י' ב', ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף, פעם ויתן את הקטורת ויחפר על העם. ותנא דבי רבי ישמעאל, כך שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, על מה קטורת מחפרת? על לשון הרע, שהרי הפסוק עוסק במחלוקת קורח ועדתו שהייתה בלשון הרע שדיברו על משה ואהרון, שנאמר שם שישראל התלוננו על משה ואהרון לאחר שקורח ועדתו מתו, ואמרו להם אתם עמיתם את עם השם, ולאחר שחל בהם הנגף כיפרה עליהם הקטורת, והטעם לכך שהקטורת מחפרת על לשון הרע, כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא יבוא דבר שבחשאי, דבר הנעשה בצינה ובהשקט, וזוהי הקטורת שבזמן הקטרתה בבית המקדש אין שום אדם בהיכל, ויחפר על מעשה חשאי, וזהו לשון הרע שמספרים אותו בצינה. מסיימת הגמרא את הקושייה ושואלת, קשיא שפיכות דמים, השפיכות דמים? יש סתירה בין דברי רבי ענני שהקטורת מחפרת על שפיכות דמים, לבין דברי רבי יהושע בן לוי שעגלה ערופה היא המחפרת על שפיכות דמים. וקשיא לשון הרע לשון הרע, סתירה שרבי ענני אמר שהמעיל מחפר על לשון הרע, ואילו רבי יהושע בן לוי אמר שהקטורת מחפרת על לשון הרע. מתרץ את הגמרא שפיכות דמים, השפיכות דמים לא קשיא, אין סתירה לגבי שפיכות דמים, כיוון שכל אחד דיבר על אופן אחר. דברי רבי ענני שהקטורת מחפרת על שפיכות דמים היינו באופן דידי אמן קטלי שידוע מי הוא הרוצח, דברי רבי יהושע בן לוי שעגלה ערופה היא המחפרת היינו באופן דלא ידיע אמן קטלי, לא ידוע מי הוא הרוצח. שואלת הגמרא דידיע אמן קטלי, אם ידוע מי הוא הרוצח בר קטלו, הרי הוא חייב מיטה, וכל זמן שלא יהרגו הוא לא יתכפר גם לכל ישראל, כנאמר בספר במדבר פרק למד ה' פסוק למד ג', ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה כי אם בדם שופחו. מתרץ את הגמרא מדובר ברוצח במזיד דלא אטרובי, לא יתרו בו קודם רציחתו ולכן אני לא חייב מיטה. מכל מקום ישראל צריכים כפרה ועל זה הקטונת מחפרת. מבואר במסכת סנהדרין בדף פ"א עמוד ב' שההורג נפש במזיד בלא התראה כונסים אותו לכיפה, מכניסים אותו למקום צר ומאכילים אותו לחם צר ומים לחץ כדי שיוקטנו מעב, ולאחר מכן מאכילים אותו שעורים שמנפחות את מעב עד שקריסו מתבקעת. מקשה עולת שלמה, כיוון שלא עשו בו הציבור את הדין הזה, כיצד מחפרת להם הקטונת? הוא מתרץ שכיוון שדין זה אינו מעיקר הדין אלא מפני תיקון העולם, כמבואר ברמב"ם הלכות רוצח, לכן אין זה מעכב את כפרת הציבור. ועוד הוא מתרץ שמה שאמרה הגמרא במזיד ולא עטרו בי, אין הכוונה שהיו שם עדים ולא יתרו בו, אלא באופן שאין עדים כלל על המעשה. אלא שמכוח עומדן הדעת אנחנו יודעים שאכן כך עשה. כי אין המעשה המובא בסנהדרין דף ל"ז לגבי רבי שמעון בן שטח, שראה אחד שרץ אחר חברו לחורבה ורץ אחריו וראה חרב בידו, ואדם מטפטף והרוג מפרפר, שבאופן כזה שאין עדים אין קונסים אותו לכיפה. ממשיכה הגמרא ומתרצת גם לשון הרע, לשון הרע לא קשיא, גם הסתירה לגבי הכפרה של לשון הרע לא קשה. הבצינה, מה שאמר רבי יהושע בן לוי שהקטורת מחפרת על לשון הרע, הכוונה באופן שנאמר בשקט ובחשאי, וכן מעשה הקטורת הנעשה בחשאי, שהרי אין אדם רשאי להיות בהיכל בעת הקטרתה. הבפרסיה, מה שאמר רבי ענני שהמעיל מחפר על לשון הרע, היינו באופן שנאמר ברבים בדומה למעיל שמשמיע את קולו ובזה המעיל מחפר. הביאה הגמרא עכשיו כמה מאמרות בעניין השייכות בין צרעת ללשון הרע. באי מיני רבי שמואל בר נדב מרבי חנינה, שאל רבי שמואל בר נדב את רבי חנינה ואמרי לה, ויש אומרים ששאל זאת רבי שמואל בר נדב חתני, שהיה חתנו של רבי חנינה, מרבי חנינה. ואמרי לה, ויש אומרים ששאל כן מרבי יהושע בן לוי. מה נשתנה מצורע משאר התמאים שאמרה עליו התורה, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, שמורחק משלוש המחנות, ואילו זב משולח רק ממחנה שכינה ולוויה, ותמי מת רק ממחנה שכינה? והשיבו לו, כיוון שהוא המצורע דיבר לשון הרע, ובכך הבדיל בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, שגרם להם להתקוטט על ידי לשון הרע שאמר עליהם. לפיכך אמרה תורה, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה בן לוי, מה נשתנה מצורע משאר התמאים שאמרה התורה שמלבד קורבנותיו יביא שתי ציפורים לטהרתו, אחת נשחטת ואחת משתלחת, שלא מצינו כפרה זו בשום תומה אחרת? אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא, המצורע עושה מעשה פתית כל דיבור היוצא בלחש. לפיכך אמרה תורה שיביא קורבן פתית שהציפורים צועקות כל הזמן. ובפירוש התורה כתב רש"י שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים. לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף קול. ובמושב זקנים לבעלי התוספות התבהרו דבריו שלשון הרע מכונה פטפוט דברים, כיוון שכל מלשינות נאמרת בחשאי ובסתר, ומשנים דבריהם כצפצוף כדי שלא יבינו דבריהם אם יהיו שומעים. רבינו גרשו מפרש, פטפט והשמיע קולו בלשון הרע. ובספר החינוך כתב ואמר, בטעם ציפורים הוא עשה מעשה פתית, כלומר שירבה דברים בלשון הרע, לפיכך יקריב ציפורים שמצפצפים תמיד. כותב המהרש"א שהציפור השחוטה מרמזת על לשון הרע שיבטלנו, והציפור החיה מרמזת על דיבור בדברי תורה, שמבואר בגמרא להלן שתקנתו שלא ידבר לשון הרע היא לעסוק בדברי תורה. ובחזקוני כתב רמז נוסף בציפורים הללו, ששילוח הציפור הטהורה הוא סימן לטהרתו, שעד עכשיו הוא היה בודד ורחוק מחברת בני אדם כציפור שיושבת בדד בראש גגות גבוהים, וכאילו נקשר למקום בדידותו, ועכשיו כשנתאר הותר לבוא עם חבריו, כי אין ציפור זו שהייתה קשורה בידי אדם ועכשיו משולחת ורשאית ללכת לחברותיה. היון יעקב כותב שמשמע שעיקר שאלת הגמרא הייתה למה מביא שתי ציפורים ולא די בציפור אחת, והוא מבאר שתירוץ הגמרא הוא שבמעשה הפתית היינו לשון הרע יש שתי רעות, האחת מה שדיבר לשון הרע והשני ביטול תורה, ואת הציפור שמביא על שדיבר לשון הרע ממיתים, כי המדבר לשון הרע מצטרע ומצורע חשוב כמת, ואת הציפור שבא על חטא ביטול תורה משלחים רמז להיות גולה למקום תורה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מצוות תוכחה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ז', לא תשנא את אחיך בלבביך. יכול היית לומר שאם רואה הוא שעושה חטא ורוצה להוכיחו, אף על פי כן לא יקנו בידו ולא יסתרנו באחורי ידו ולא יקללנו. תלמוד לומר בה התורה ללמדנו בלשון בלבביך, שרק לגבי שנאה בלב הכתוב מדבר שהיא אסורה, ואילו כשעושה כן דרך תוכחה אין זו שנאה שבלב. הוסיף המהרש"א שהרי נאמר הוכח לחכם ויאבקה, הרי שאין ההוכחה גורמת לשנאה. וענף יוסף בייר את הגמרא כך, היינו סבורים לומר שמחמת שנאמר לו תשנא את אחיך, שאין לעשות לחברו מעשים אמורים בדרך כלל על שנאה כגון הקאה וכללה, ואף אם עושה כן כדי להוכיחו מכל מקום יהיה הדבר אסור. תלמוד לומר בלבביך שלא אסרה תורה אלא שנאה שהיא בלב, אבל אם אינו שונא בלב אלא רק עושה מעשים שנראים כמורים על שנאה, אין בכך איסור, כיוון שעושה זאת משום תוכחה ולא משום שנאה. הים של שלמה מוכיח מכאן שכל איש ישראל יכול להכות את חברו כדי להפרישו מאיסור, אבל הוא מוסיף שהיתר הוא דווקא לאדם המוחזק בקשרות שידוע של שם שמיים הוא עושה, הוא אדם חשוב ומופלג, אבל סתם אדם אינו רשאי, כי אם היה מותר לא היינו מניחים חיים לבריות, שכן כל אדם רק ילך ויעקה חברו על דבר תוכחה, והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין או לאדם חשוב שראוי שדבריו יהיו נשמעים. אומרת הגמרא, מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו? ובספר נחמד למראה דקדק מלשון הגמרא, הרואה בחברו דבר מגונה שרק אם ראה כן יש עליו מצווה להוכיחו, אבל הוא אינו מצווה ללכת למקומם של עבריינים כדי למחות בידם, והביא שכך מבואר במערכי לב מבעל החקרי לב, שמצוות הוכחה אינה כשאר מצוות שצריך לרדוף אחריהם כדי לקיימם, אלא רק אם יזדמן לו לראות בחברו דבר חטא מצווה להוכיחו. אם כן, שואלת הגמרא, מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך, ואם הוכיחו ולא קיבל ממנו עלה את הוכחתו, מניין שיחזור ויוכיחנו? תלמוד לומר, לכך אמרה התורה לשון תוכיח מכל מקום, שאף אם התוכחות הראשונות לא יתקבלו ימשיך ויוכיחנו. יכול היית לומר שיוכיח אותו אפילו אם משתנים פניו מחמת כן שמביישו ברבים? תלמוד לומר, בהמשך הפסוק לא תישא עליו חטא, כלומר אם תוכיחנו ברבים יהיה בך חטא. מבואר ברמב"ם בספר המצוות שלומדים מכאן איסור הלבנת פנים, והיינו שבלא תישא עליו חטא אסרה התורה לאדם לבייש את חברו אפילו בתוכחה על עבירה. הביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין תוכחת תניא, שנינו בברייתא, אמר רבי טרפון, תמה אני, אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה והטעם לכך לפי שאם אמר לו המוכיח לחוטא טול קיסה מבין שיניך, כלומר חזור בתשובה על אבון קטן שבידך, אמר לו מיישיב לו החוטא למוכיח טול קורה מבין עיניך, כלומר חזור בתשובה על אבון גדול יותר שבידך, וכיוון שכולם חוטאים, אין מי שיכול להוכיח את חברו. אומר המהרש"א, המשל הוא שאדם גוזל קורה מחברו וסיטתה ותקנה לעמידה בבניין ביתו, ובא אדם נוסף וגזל ממנו את הקסמים שנשרו מהקורה בזמן שתקנה כדי לחצוץ בהם את שיניו. כשאומר הגזלן הראשון לשני, השב לי את הקסמים שנטלת לחצוץ בהם את השיניים, אומר לו השני לראשון, תולת את הקורה שבנויה בביתך ועומדת תמיד מול עיניך ותחזירנה לבעליה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, תמיאני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח כראוי בדרך כבוד שלא יהיו פניו של החוטא משתנות, שהרי שנינו שאסור לביישו. ואמר רבי יוחנן בן נורי, מעיד אני עליי שמיים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי, כשהיה בתחילת לימודו שהייתי קובל מתלונן עליו לפני רבן גמליאל בריבי, כשהייתי רואה בו דבר גנאי. וכל שכן שהוספתי בו אהבה והוסיף רבי עקיבא לאהוב אותי על כך לקיים מה שנאמר בספר משלי פרק ת' פסוק ח', אל תוכח לץ פניס נאקה, הוכח לחכם ויאבקה. ממשיכה הגמרא לדון בענייני תוכחה. באי מיני שאל רבי יהודה בריידר רבי שמעון בן פזי מרבי שמעון בן פזי. תוכחה לשמה, אדם המוכיח את חברו ועושה זאת לשם שמיים, והענבה שלא לשמה, אדם הנמנע מלהוכיח את חברו ועושה עצמו כענב, ובאמת הטעם שאינו מוכיח אינו מחמת ענבה, אלא כיוון שאינו רוצה שישנא אותו חברו. היי מיני הוא עדיפה, איזה מהם עדיף? אמר להישיב לו רבי שמעון בן פזי, ולא מודת, ואין אתה מודה, דענבה לשמה עדיפה? שענבה לשמה עדיפה מתוכחה לשמה, דאמר מר ענבה גדולה מכולם, מכל המידות האחרות. ולומד את הגמרא הזאת במסכת עבודה זרה, דף חף עמוד ב' ממה שנאמר בספר ישעיה, פרק סמך א' פסוק א', רוח השם אלוקים עליי, יען משך השם אותי לבשר ענבים. מכך שלא נאמר לבשר חסידים, אלא לבשר ענבים מוכח, שענבה היא מעלה העדיפה יותר משאר המעלות. וכיוון שכך, שלא לשמה נמי עדיפה, גם ענבה שלא לשמה עדיפה מתוכחה לשמה. כיוון דאמר רבי יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שעושה כן שלא לשמה, שמתוך שהוא עוסק בהם מתחילה שלא לשמה, בא לבסוף לידי לשמה. והמשל הוא למלך שציווה על עבדו שיעלה לעלייה, ופשוט שלא ייחס עליו המלך על כך שעולה תחילה על מדרגות הסולם כדי לבוא לעלייה. גם כאן, אי אפשר לבוא למעלת הלימוד לשמה אם לא שילמד תחילה שלא לשמה. אלא שצריך לומר שגם בשעת לימודו שלא לשמה יחשוב בליבו שמטרת הלימוד היא שלאחר זמן ילמד לשמה, שאם לא כן, הרי הוא דומה לעבד שציווהו המלך לעלות לעלייה, והוא מטייל למדרגות הסולם אנה ואנה בלא לעלות לעלייה. כך אומר הענף יוסף בשם הגרח מוולוז'ין. כך כותב גם הגרח מוולוז'ין בנפש החיים בפרקים שלאחר שער ג' שהעוסק בתורה שלא לשמה אהוב לפני השם, לפי שעסק התורה שלא לשמה גם הוא אהוב לפני הבורא יתברך, כי עסק זהו בבחינת סולם של עלייה שבלעדיו אי אפשר לעלות מהארץ. הוא כותב שזהו ביור הלשון לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, והיינו שבתחילת לימודו אינו חייב ללמוד לשמה, אלא החיוב הוא לעולם, שילמד בקביעות תמיד יומם ולילה, וגם אם לפעמים ודאי טיפול במחשבתו פנייה לעצמו לשם גאווה וכבוד וכיוצא בזה, אל ישים לב לפרוש או להתרפות מהלימוד, אלא אדרבה יתחזק מאוד בעסק התורה ויהיה ליבו נכון ובטוח, שוודאי יבוא מתוך כך למדרגת לשמה. כך רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה. אם כן, כיוון שאומר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על פי שעוסק שלא לשמה, שמתוך שהוא עוסק בהם מתחילה שלא לשמה, בא לבסוף לידי לשמה, וממילא מוטב שיתנהג בענבה, אף אם עוסק שלא לשמה, שהרי מתוך כך יגיע לענבה לשמה, שהיא גדולה מכל המעלות. אומרת הגמרא, היחידה מתוכחה לשמה. כיצד היא תוכחה לשמה וכיצד היא ענבה שלא לשמה? מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. קיה כמו המעשה הזה שהיה דרבונה וחיה ברבה ויתבי כמי דשמואל, ישבו ולמדו תורה לפני שמואל. אמר לחיה ברב לשמואל, חזי מר יראה אדוני דקה מצער לי, שרבונה מצער אותי ומכה וחובט בי. כותב הבן יהוידע שנראה לומר שבאותה שעה חיה ברב היה קטן, ורבונה היה עוזר לשמואל בלימוד התלמידים, כמו ריש דוכנה, והיה רבונה מכה וחובטו כדרך שמכים את התינוקות. קביל עלי דתו לא מצער לי, קיבל עליו רבונה בפני שמואל, שיותר לא יצער את חיה ברב. אבל בתר דנפיק לאחר שיצא חיה ברב משם, אמר לרבונה לשמואל, אחי ואחי כאבית, כך וכך עשה חיה ברב, דברים שאינם הגונים, ולכן הייתי מצער אותו. אמר לו שמואל לרבונה, מהי לא אמרת לבאנפי? מדוע לא אמרת כן בפניו בזמן שאמר לי שאתה מצער אותו? אמר רבונה, חס לי חלילה לי, דליכסוף זרי דרב על ידי, שהתבייש בנו של רב על ידי, ולכן לא ישבתי כך בפניו. בדבר זה הוא ענבה שלא לשמה, שנמנע מלביישו משום כבוד אביו. הגמרא לא מפרשת בפירוש מהי תוכחה לשמה, למרות שהיא שאלה מה זה תוכחה לשמה. ורשי שבעין יעקב מפרש שמה שנמנע מלהוכיחו בפני שמואל זו ענווה שלא לשמה, כלומר שהמניעה לא הייתה מחמת ענווה, אלא מחמת שלא רצה לביישו, ואילו מה שהוכיחו שלא בפני שמואל כדי לא לביישו, זוהי תוכחה לשמה. ואת הלשון ענווה שלא לשמה פירשנו על פי רשי שמדובר במי שאינו מוכיח את חברו שלא לשם שמיים, אבל תוספות בדיבור המתחיל והענווה מקשים על פירושו, שהרי האדם זה שנמנע מלהוכיח את מי שצריך להוכיחו, הוא רשע גמור שמבטל מצוות עשה של הוכחה. והשפת אמת צידד לומר שאין כוונת רשי שאחרי שראה בו דבר שאינו הגון אינו מוכיחו, אלא שמתחילה אינו מתבונן בעסקי חברו כדי שלא יראה בו דברים הצריכים תוכחה, ועושה כן כדי שלא יסנענו. הוא מסיים הדוגמה שהביאה הגמרא מהמעשה ברבונה וחייה ברב, שמשמע לא כך, שהרי שם נמנע מלהוכיחו על דבר מסוים שכן ראה בו. ותוספות עצמם מפרשים שענווה שלא לשמה היינו שעושה כן מחמת גאווה, כלומר, שאינו מיישיב למחרפים אותו כיוון שהוא מתגאה ומזלזל בהם וסבור שאינו צריך לענות להם. או שמתנהג בדרך שפלות וענווה אבל עושה כן כדי לקנות לעצמו שם שיאמרו שהוא ענוותן. המערשה פירה שענווה שלא לשמה היינו שנמנע מלהוכיח כדי לא לבייש את החוטא, כמו שהיה במעשה של רבונה שלא רצה לפרש לחייה ברב בפני שמואל את הדברים שראה בו. ותוכחה לשמה היינו שמוכיחו ומביישו בתוכחה הזו, ועל זה הוכיחה הגמרא מאותו מעשה שנמנע מלהוכיחו בפני שמואל כדי לא לביישו. אומר החוק נתן שהנידון בסוגייתנו לגבי ענווה שלא לשמה והמסקנה שהענווה עדיפה, ולכן רשאי אדם להימנע מלהוכיח, זהו רק כשהתוכחה היא על עניין שחבירו פגע בו, שרשאי הנפגע לוותר על התוכחה שהיא לכבוד עצמו. אבל תוכחה שבין אדם למקום או אפילו בין אדם לחברו של אחר, אין אדם רשאי שלא להוכיח אף אם זה מחמת ענווה שמרגיש שאינו ראוי לכך. כך גם מבואר במים קדושים, שהענווה של רבונה שנמנע מלהוכיח בפני שמואל את רפחיה כדי שלא יתבייש, נחשבת ענווה שלא לשמה, כיוון שבאמת הוא יצטער ונפגע מהנהגתו של רפחיה, אלא שנמנע מלספר זאת לשמואל, ואילו הענווה האמיתית היא שלא להצטער כלל. לאל בברייתא התבאר שגם אם הוכיח אדם את חברו ולא שמע לו, חייב להמשיך להוכיחו. מבררת הגמרא עכשיו עד איזה שיעור עליו להוכיחו. שואלת הגמרא, עד דייכן הוא שיעור חיוב תוכחה, אם אין עלה רוצה לקבל את תוכחתו? מביאה הגמרא מחלוקת בדבר. רב אמר, עד הקאה, עד שיקנו אותו חוטא שהוא מוכיחו, שאז נפטר מחיוב תוכחה, כיוון שאין עלה רוצה לקבל את תוכחתו. כך מבואר בלשון רשי ורבינו גרשום, שחיוב הוכחה הוא עד שיקנו ממש. אבל בספר החינוך במצווה ריש למתת כתב שהחיוב הוא עד שיהיה קרוב להקותו, והביור הלכה מביא את דבריו. ושמואל אמר, עד כללה עד שיקללנו החוטא, שאם כללו נפטר מלהמשיך ולהוכיחו. רבי יוחנן אמר, עד נזיפה, אף אם החוטא רק גער בו על כך שהוא מוכיחו ולא יקעו ולא כללו, פטור מלהוכיחו. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין הזה. אומרת הגמרא, כתנאי מחלוקת זו של המוראים, נחלקו בה כבר התנאים, כך שנינו בברייתא. מהו שיעור מצוות תוכחה? רבי אליעזר אומר עד הקאה, רבי יהושע אומר עד כללה, בן עזאי אומר עד נזיפה. וזהו כדעות שלושה המוראים שהובאו לאל. מבארת הגמרא, מניין למד כל אחד את דבריו? אמר רב נחמן בר יצחק, ושלושתן, שלושת התנאים והמוראים שנחלקו בשיעור תוכחה, מקרא אחד דרשו, מאותה פרשה למדו את דינם, אלא שכל אחד דרש באופן אחר. מסופר בנביא ששאול המלך התקנה בדוד וסבר שהוא מורד במלכות, וביקש להורגו, ויהונתן בנו של שאול ניסה למנוע מאביו לרדוף אחרי דוד. אמר בספר שמואל א' פרק ח' פסוק למד, ואיחר אף שאול ביהונתן, ויאמר לו בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן אישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. תוכחת שאול ליהונתן, מסביר המלבים, הייתה שאומנם יש עבדים המורדים באדוניהם או בנים באבותיהם כדי למלוך בעצמם תחתם, אבל לא מצוי שימרוד בן באביו כדי להמליך תחתיו אדם זר. ומרד כזה הוא מרד של שיגעון ועיוות השכל, ולכן אמר לו נעבת המרדות, כלומר, מורד אתה מרד מעוות. ואת סיום הפסוק, ולבושת ערוות אמך, מסבירים הרד"ק והמצודת ציון, כשיראו האנשים שבנו של שאול מורד בו וממליך תחתיו אדם אחר, יאמרו שאינו בנו, אלא שאמו זינתה, ולכן הוא אוהב את שונאי שאול. וכתיב אומרת הגמרא בהמשך הפרשה, ויתל שאול את החנית עליו לאקותו, ואז הפסיק יהונתן לדבר עם שאול על דוד. מבארת הגמרא את מחלוקתם של התנאים. למנדה אמר שחייב אדם להוכיח את חברו עד הקאה, למד זאת מכך דכתיב להקותו, ומוכח שעד שלא ביקש שאול להקותו, המשיך להוכיחו. ולמנדה אמר עד כללה, למד כן מכך דכתיב לבושתך ולבושת ערוות אמך, הרי שכללו שהנהגתו זו תביאנו לידי בושה. ולמאן דאמר עד נזיפה, למד כן מדכתיב, ואיחר אף שאול ביהונתן, הרי שכעס עליו. ומבאר המהרש"א שהחילוק בנזיפה לקללה הוא בכך, שמה שאמר לו שאול בן עוות המרדות הוא על עניינו עכשיו, שהנהגתו היא כשל מורד. וזו נחשבת נזיפה, ואילו כשאמר לו לבושתך ולבוש את ערוות אמך, הרי כללו על דבר העתיד לבוא, שדבר זה יהיה לו לבושה. נשאלת השאלה, שהרי בפסוקים שם מבואר שדוד לא הגיע לסעודה בבית שאול בשני הימים של ראש חודש. שואל שאול את יהונתן מדוע לא בא, והשיב לו שדוד ביקש ממנו ללכת לבית אביו בבית לחם, כיוון שיש להם זבח משפחה שם. ואז אמר לו שאול בן עוות המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי, ואתה, ושלח וקח אותו אליי, כי בן מוות הוא. ועל זה אמר לו יהונתן, למה יומת, מה עשה? ואז הטיל עליו שאול את החנית להקותו. נמצא שהנזיפה והכללה היו קודם שהוכיח יהונתן את שאול, ורק ההקעה הייתה אחרי שהוכיחו ואמר לו למה יומת. אז אם כן, בשלמה לדעת האומר עד הקעה, ניתן ללמוד כן מהפסוקים, אלא לדעות האומרות עד נזיפה או עד כללה, קשה כיצד ניתן ללמוד כן מהפסוקים, והרי הדברים הללו היו קודם התוכחה. מתרץ המהרש"א שהבינה הגמרא שבוודאי מה שנזף בו וכללו היה זה מפני שהוכיחו קודם לכן, למרות שלא התפרש כך בפסוקים. אילו הבן יהוידע מפרש שבאמת נרמזת בפסוקים תוכחתו של יהונתן לשאול, שהרי שאול אמר מדוע לא בא בן ישי אל הלחם, וקראו בלשון זלזול ושנאה בן ישי, לא רצה להזכירו בשמו. ויהונתן אמר לו, נשאול נשאל דוד מעימדי עד בית לחם. ובכוונה קראו דוד ולא אמר סתם נשאל מעימדי, כדי לרמוז לו שדוד אינו שונאו וראוי לקרותו בשמו. מה קשה הגמרא, ולמאן דאמר שיש ללמוד מכאן שחייב אדם להוכיח את חברו רק עד נזיפה, הכתיב הרי נאמרה בפרשה הזו הקה וכללה, ששאול עיקה וכילל את יהונתן, ואם כן יש ללמוד מכאן שחייב אדם להוכיח את חברו עד שמכהו או שמקללו, מתרץ את הגמרא שייני אתם שונה הדבר שם לגבי יהונתן ושאול, דאגב חביבות היתרה, דאה ובי ליהונתן בדוד, מתוך החביבות הגדולה שחיבב יהונתן את דוד, מסר נפש יתפי, מסר נפשו להוכיח את שאול יותר ממה שהיה חייב, אבל באמת עיקר החיוב הוא עד נזיפה. שואל המהרש"א, כיוון שנוקט את הגמרא שמה שיהונתן הוכיח את שאול עד הקאה או כללה אין זו ראיה, כיוון שמתוך חביבותו של דוד נאה כן, אם כן כיצד ניתן ללמוד מכאן אפילו את השיעור של נזיפה, שמה גם את הדבר הזה עשה יהונתן רק מחמת חביבותו של דוד. תרץ המהרש"א שכיוון שיהונתן התאמץ להוכיח את שאול עד כדי כללה והקאה, אם כן מסתבר שסתם אדם חייב להוכיח לפחות עד שיעור נזיפה. והפרחי כהונה מתרץ, שמאחר ששנינו שחיוב תוכחה הוא אפילו 100 פעמים, אם כן ודאי יש איזה שיעור שאף אחריו צריך להמשיך ולהוכיח. הגם שאחותה אינו מקבל את תוכחתו, ולכן מסתבר שכל זמן שאינו נוזף בו, אינו נפטר מחיוב תוכחה, ולכן אין לדחות שאפילו באופן שלא נזף בו פטור מלהוכיח. והגמרה הקשיטה את הקושייה רק למאן דאמר עד נזיפה, כיצד הוא מיישב את הפסוקים שבהם מבואר ששאול היכה וכילל את יהונתן. אבל הגמרא לא ביארה את דברי מאן דאמר עד כללה, כיצד הוא מיישב את הפסוק המורה שיהונתן הוכיחו עד כדי הקאה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל ומאן דאמר, שגם כאן יש להוכיח כתירוץ הגמרא שמתוך חביבותו הגדולה של דוד אצל יהונתן, הוכיח יהונתן את אביו יותר ממה שהיה חייב. עוד מתרצים התוספות שהמאן דאמר הזה סובר, שאין ללמוד שיש חיוב להוכיח עד כדי הקאה, כיוון שדבר זה שביקש שאול להקות את יהונתן, לא נאמר בפסוק שבו מבואר שכעס שאול על יהונתן. מבאר רצון קדושים שכיוון שאמר יהונתן לשאול למה יומת מה עשה, הרי הוא כמורה הלכה בפני אביו, ומחמת כן רצה אביו להקותו, ואין מכאן ראיה לנידון של תוכחה. אילו עיון יעקב מבאר באופן אחר את תירוץ התוספות, שהרי ההקעה הייתה לאחר שאמר שאול ליהונתן, ואתה שלח וקח אותו אליי כבן מוות הוא. וכיוון שרצה שאול להרוג את דוד, היה זה פיקוח נפש, ומחמת כן הוכיחו יהונתן אפילו עד כדי ההקעה, כדי להציל לדוד ממיתה. אבל אין מכאן ראיה שעל כל חטא חייב אדם להוכיח את חברו עד כדי ההקעה. אגב שהביאה הגמרא נידון עד איכן חייב אדם להוכיח את חברו, מביאה הגמרא נידון דומה לגבי מה שאמרו חכמים, שלא ישנה האדם את האכסניה שלו. והגמרא להלן תבהר מאיכן לומדים זאת. בהר את הגמרא עד איכן, עד איזה שיעור צריך האדם להתאמץ בעניין זה שלא ישנה אדם באכסניה שלו, שלא יחליף את המקום שהוא נוהג להתאכסן בו. והיא הגמרא מחלוקת רב אמר עד הקאה, עד כדי שיקן הוא בא לאכסניה, שאם נוהג עמו כן, שוב אינו צריך להתאמץ ולהישאר שם. ושמואל אמר עד שיפשילו לו כליו לאחוריו עד שיטול בעל הבית את בגדיו של האכסנאי להשליחה מביתו. ואילו רבינו גרשום מפרש שבעל הבית יפשיל את הכלים של האכסנאי על גב האכסנאי עצמו שיצא מביתו עם בגדיו. ואומרת הגמרא באילו אופנים נחלקו. אומרת הגמרא בהקאה דידי כולה עלמא לא פליגי, אם מכה בעל הבית את האכסנאי עצמו לדברי הכל אינו צריך להתאמץ ולהישאר שם, וכמו כן בהפשלת כליו לאחוריו כולי אלמנה מלא פליגי, אף אם נוטל בעל הבית את כלי האחסנאי עצמו לדברי הכל יכול האחסנאי ללך למקום אחר, כי פליגי מחלוק טעמי, בהקאה דדוויטו, אם מקים את אשתו, מר סבר שמואל סובר, שאף על פי כן לא ישנה את האחסניה, כיוון דלדידי לא מצער לי, כיוון שאינו מצער אותו עצמו, מהי נפקה לי מינה? מה אכפת לו בכך שהוא מצער את אשתו, ולכן רק אם יפשיל כליו לאחוריו, להשליחה מן הבית, רשאי האחסנאי לצאת. שואל המהרש"א, כיצד ניתן לעלות על הדעת שלא יצטרך האדם לחשוש לצערה של אשתו וכבודה? והרי אמרו חכמים שחייב אדם לכבד את אשתו יותר מגופו, כאמור במסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב', ובוודאי לא יניח שיקוע ויבזוע. אומר האן אליהו, שאין כוונת הגמרא שתישאר אשתו באכסניה הזו, אלא ודאי תעבור לאכסניה אחרת, ואילו הוא עצמו יישאר באכסניה הזו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומר סבר ואילו רב סובר, שרשאי לשנות את מקומו כיוון דעת אלי תרודי, דבר זה יביאו לכך שיתקוטט עם בעל הבית. ואומרת הגמרא, מדוע ראוי לאדם שלא ישנה את האכסניה שלו? וכל כך למה? מדוע צריך האדם להתאמץ ולסבול כל כך עד שישנה את האכסניה שלו? משיבה הגמרא, דאמר מר, אכסנאי עוזב את בית בעל הבית והולך למקום אחר, פוגם ונפגם, פוגם את כבוד בעל הבית, ונפגם גם כבוד עצמו, שבני אדם אומרים כמה קשים שני אנשים אלו, שלא יכלו לדור ביחד. הביאה הגמרא מקור לדין הזה מן התורה, אמר רב יהודה אמר רב, מניין שלא ישנה אדם באכסניה שלו מן התורה, שנאמר לגבי אברהם אבינו בשעה שחזר ממצרים לארץ ישראל בספר בראשית פרק י"ג פסוק ג', הילך למסעיו מנגב עד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה. הרי שהלך אברהם דווקא לאותו מקום שהיה שם אוהלו בתחילה ולא שינה את מקומו. רבי יוסי בר רבי חנינה אמר מאחה, מכאן יש ללמוד את הדבר הזה שנאמר בתחילת אותו פסוק, והילך למסעיו, והיינו שהיה הולך באותה דרך שהורגל בה ממסע למסע שלא שינה את המקומות שהתאכסן בהם. ואומרת הגמרא, מהי בעיניי ומה החילוק ביניהם לעניין הדין? מאיזה חלק של הפסוק לומדים זאת? מבארת הגמרא, איכא בעיניי הוא, אכסנאי דאקראי, החילוק ביניהם הוא באדם שהתאכסן דרך מקרה בבית מסוים, האם הוא רשאי לשנות את מקומו או שלא. לדעת רב שלומדים זאת מהלשון או הלא, משמע שרק במקום שהייתה לאברהם אכסניה קבועה הקפיד ללון שם, אבל לא במקומות שהזדמנו לו פעם אחת. ואילו רבי יוסי ברבי חנינה לומד כן מהלשון למסעיו, משמע שאפילו אם הזדמן לו להתאכסן פעם אחת במקום מסוים, שוב לא ישנהו. ואילו רבנו גרשום מפרש להפך, שמלשון אוהלו משמע אפילו במקום היה שם באקראי. ואילו מלשון מסעיו משמע שהיו אלו דווקא מסעות מצויות שהיה רגיל לשעות באותם מקומות, אבל לא מקומות שהיה שם באקראי. ואילו עיון יעקב מפרש שאין כאן מחלוקת לעניין הדין ולדברי הכל בשניהם אינו רשאי לשנות, והמחלוקת היא רק בדרשה. לדעת רב החידוש הוא שאפילו באכסניה קבועה שהיה מקום לומר שאינו צריך לסבול תמיד ולדור עם אדם כזה, מכל מקום לא ישנה, וכל שכן באכסניה הראית שאינו סובל אלא לפי שעה שאינו רשאי לשנות. ואילו רבי יוסי ברבי חנינה סובר שאפילו באכסניה הראית אינו רשאי לשנות, אף שאין בזה פגם גדול, וכל שכן שלא ישנה באכסניה קבועה. אגב שאמרה הגמרא לא ישנה אדם מאכסניה שלו, מביאה הגמרא מאמרה נוספת בעניין דומה. אמר רבי יוחנן, מניין שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו, שאם היה הוא או אבותיו רגילים באומנות מסוימת לא יחליפנה באומנות אחרת. והטעם לכך, כיוון שכל אומן יש לו אנשים המכירים את עבודתו וקונים רק אצלו את צורכיהם, וככל שיתרבה הזמן שהוא עוסק באומנות זו, כך ירבו מכיריו, וממילא ראוי לבנו להמשיך במלאכה הזו שיש לו כבר בני אדם קבועים שיקנו אצלו, ועוד שבדרך כלל מתפללים האומנים שיצליחו גם בניהם ובני בניהם באומנותם, ונמצא שיסייעו תפילותיהם באומנות הזו, ועוד שכיוון שהורגל באומנות זו מקטנותו, אינו מואס בה ויעשה במלאכה כפליים. אם כן, מניין שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו, שנאמר לגבי שלמה המלך שביקש לעשות את כלי הנחושת שבבית המקדש, ספר מלכים א' פרק ז' פסוקים י' ג' וי' ד', וישלח המלך שלמה ויקח את חירה מצור, בן אישה אלמנה הוא ממתי נפתלי ואביו איש צורי, חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעס את כל מלאכתו. ואמר מר על הפסוק הזה, אם אמו של חירם הייתה מבית דן, שנאמר בספר דברי הימים ב', בן אישה מן בנות דן ואביו איש צורי יודע לעשות בזהב ובכסף, בנחושת, בברזל, באבנים ובעיצים, בארגמן, בתחילת ובבוץ ובכרמיל, ולפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבת, אשר ינתן לו עם חכמיך וחכמי אדוני דוד אביך. הוא כתיב לגבי עושי מלאכת המשכן בזמן משה רבינו בספר שמות פרק למתחת פסוק חף ג', ואיתו העלייו בן הכי שמח למטה דן. הרי שאנשי שבט דן היו רגילים באומנות של עשיית כלים, וגם חירה מצור המשיך בכך ולא שינה את אומנות אבותיו. אומר המהרש"א, דייקה כן הגמרא מכך שהוא צריך הפסוק לייחס את חירם לשבט דן דרך אמו, ולא כתב רק שאביו היה משבט נפתלי, והיינו, כדי ללמדנו שהמשיך את אומנות אבותיו שמצד אמו. אגב, כך שאמרה הגמרא לאל שעל אבונות מסוימים באים נגעים, מבארת הגמרא מהו שיעור איסורים. עד איכן תכלית איסורים, שואלת הגמרא, מהו השיעור הפחות ביותר של הצער שניתן להחשיבו כאיסורים, ופחות ממנו ודאי אין זה איסורים, ולהלן יבואר לאיזה עניין יש נפקמינה מהו שיעור איסורים. אמר רבי אלעזר, כל מי שהרגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו, ואינו מתאים למידתו אלא גדול או קטן למידתו, ויש לו צער מכך, אבל בשיעור פחות מזה אין צערו נחשב כאיסורים. מקשה הגמרא, מתקיף לרבה זעירה, המורה ששמו רבה זעירה ואיתימה, ויש אומרים שהקשה כן רבי שמואל בר נחמני. הרי גדולה מזו אמרו, חידוש גדול יותר אמרו חכמים בעניין איסורים, שאפילו נתכוונו למזוג לו כוס של יין במים חמין ומזגו לו בצונן, או שביקשו למזוג לו את היין בצונן ומזגו לו בחמין, הרי זה איסורים, ואילו את אמרת כולי היי, שרק בדבר גדול כל כך שהרגו לו בגד שאינו מתאים למידתו, אז זה נחשב הדבר לאיסורים. ויהיה הגמרא דעות נוספות בעניין שיעור האיסורים. מר בריידר אבינה אמר, מר בנו של רבינה אומר, אפילו אם נהפך לו חלוקו שלבשו מאופך ועליו להסירו וללובשו שוב, הרי אילו איסורים. רבה ואיתימה, ויש אומרים שהיה זה רב חיסדא, ואיתימה שהיה זה רבי יצחק, ואמרי לה במתנית התנה, ויש אומרים ששנינו כך בברייתא, אפילו הושיט ידו לכיס לארנק ליטול שלוש מטבעות ועלו בידו שתיים, הרי אילו איסורים. אומר הבן יהוידע, טעם שנקטה הגמרא אופן שביקש להוציא שלוש והוציא שתיים, ולא אופן שביקש להוציא שתיים והוציא אחת, כיוון שכשמוציא ידו מהכיס יכול להרגיש אם יש בידו אחת או יותר, ואין מצוי שיסבור שיש בידו שתיים, אבל בין שלוש לשתיים קשה להבחין, ייתכן שסבר שיש בידו שלוש ועלו שניים. מוסיפה הגמרא, דווקא באופן זה שביקש שלוש ועלו בידו שתיים, הרי אילו איסורים, אבל באופן הפוך שביקש שתיים ועלו בידו שלוש, לא אין אילו איסורים, כיוון דלקה תירחה למשדיו, אין תורך בכך להשליך את המטבע המיותרת לארנק. מבארת הגמרא, מדוע יש לדון בכך מהו שיעור האיסורים, וכל כך למה כל השיטות שהובאו לאל בעניין שיעור איסורים, מה נפקא מינה בכך, ולגבי איזה עניין יש לידע מהו שיעור האיסורים. מבארת הגמרא, דתניא דבי רבי ישמעאל שנו בברייתא, בבית מדרשו של רבי ישמעאל, כל אדם שעברו עליו 40 יום בלא איסורים קיבל עולמו, קיבל בעולם הזה את כל החלק הראוי לו לעולם הבא. ואם היה לו אחד מהאיסורים המובאים לאל, הרי היו לו איסורים אילו לכפרה ולא קיבל את עולמו. והרמב"ן בספר תורת האדם, שער הגמול, מביא את כל מיני האיסורים שיש, והוא כותב שם בעניין האיסורים המוזכרים כאן, וזה לשונו. עוד הזכירו חכמים דרך אחרת באיסורים. אמרו, תנא דבי רבי ישמעאל, כל שעברו עליו 40 יום בלא איסורים, קיבל עולמו. ופירוש העניין, ומן המקרים האהובים בנוהג של עולם, והבאין על כל אדם, כגון שימצא תורח במעשיו לפעמים ויחב גופו, כשיוכל מאכלים רעים שאינן הגונים לו לפי טבע שלו, ויחוש בראשו כשיעמוד בשמש, ויהיו לו מן המאורעות שבאות אפילו על המלאכים, שכגון אילו אין ניצול מהם אלא הרשע הגמור לגיהינום שמקבל עולמו ושומרים אותו מן השמיים לעשות לו כל רצונו בעולם הזה. שנאמר בתהילים י' יחילו דרכיו בכל עת, אבל שאר בני אדם, בין צדיקים ובין רשעים, כולם בכלל מנהגו של עולם הם. ממשיכה הגמרא ואומרת, במערב האמרי, בארץ ישראל היו אומרים שמי שעברו עליו 40 יום ללא ייסורים, פורענות מזדמנת לו, באה עליו פורענות מחמת שעברו עליו 40 יום ללא ייסורים. תניא שנינו בברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, אלמלא בא הקדוש ברוך הוא עם אברהם, יצחק ויעקב בדין, אפילו הם אין יכולים לעמוד מפני התוכחה שהיה אומר להם, שנאמר בזמנו של שמואל הנביא, שביקשו ישראל להמליך עליהם מלך, והוכיחם שמואל על כל מעשיהם מעולם, ואמר להם, ועתה התייצבו וישפטה איתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. פסוק בספר שמואל א' פרק י' ב' פסוק ז', ואבותיכם אילו אברהם יצחק ויעקב, הרי שצדקה עשה איתם השם ולא מצד הדין. הביאה הגמרא פסוק בספר תהילים שנחלקו כיצד לדורשו, נאמר בפסוק בתהילים כ"ד, זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. דימי הפסוק את הדור לדורשיו כאילו למנהיגיו. פליגי בה, נחלקו בדרשה הזו רבי יהודה נשיאה, רבי יהודה הנשיא ורבנן. חד אמר אחד מהם פירה, שכוונת הפסוק לומר שהדור לפי הפרנס, לפי המנהיג, וחד אמר, אחד אמר שהפרנס הוא לפי דורו. מבררת הגמרא למה היא הלכת, על עניין מה נחלקו בדבר הזה. אילא אימא למעליותא, אם נאמר שזה לעניין מעלת הדור והפרנס, דמר סבר, אם מעלי דרה מעלי פרנס, שאם הדור מעולה וטוב, גם הפרנס שלו טוב. ומר סבר, אם מעלי פרנס מעלי דרה, אם המנהיג של הדור מעולה וטוב, גם הדור מתעלה כמותו, הרי אי אפשר לומר כן, דאיקה, שהרי יש את צדקיה מלך יהודה, דא ומעלי ודר אלוה ומעלה, שצדקיה הוא עצמו היה צדיק ודורו היו רשעים. וכן היה את יהויקים מלך יהודה, דלא אבי מעלה ודרי אבי מעלה. יהויקים לא היה צדיק ודורו היו צדיקים? ומוכיחה זאת הגמרא, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. מהי דכתיב מה פירושו של הפסוק בספר ירמיה פרק חבב פסוק א' בראשית ממלכות יהויקים בן יהושיהו מלך יהודה, כלומר מדוע נכתבה בפסוק הזה לשון בראשית? וכי עד עתה לא היו מלכים בישראל? ואם רצתה התורה לומר לנו שהיה זה בתחילת מלכותו, היה לה לומר בשנה הראשונה כמו בשאר המלכים. אלא שביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו ולהחריב את כל מעשה בראשית בשביל יהויקים. מחמת יהויקים מלך יהודה שהיה רשע, אבל כיוון שנסתכל בדורו שהיו צדיקים, נתיישבה דעתו. וכן נאמר לגבי צדקיהו מלך יהודה, והיא בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה, שאף באותו דור ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. מפני דורו של צדקיהו שהיו רשעים, כיוון שנסתכל בצדקיהו שהיה צדיק, נתיישבה דעתו. על כל פנים מוכח משני דורות אלו שאין מעשה המנהיגים כפי אנשי דורם. ואם כן, לעניין מה נחלקו רבי וחכמים, עם הדור לפי הפרנס או שהפרנס לפי הדור? מבאר את הגמרא, אלא לעניין תוקפה וניחותה כאמרינן. המחלוקת היא לעניין אופן ההנהגה בקפדנות או בנחת, שאחד מהם אמר שאם המנהיג קפדן גם אנשי דורו קפדנים, ואם הוא נוהג בנחת גם אנשי דורו כן, ואחר אמר שהמנהיג נוהג לפי הדור, שאם אנשי הדור קפדנים גם הקדוש ברוך הוא נותן להם מנהיג קפדן כמותם, ואם הם נוחים גם המנהיג נוח כמותם. אדרן הלך יש בערכין, אדרן הלך יש בערכין, אדרן הלך יש בערכין. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלישי במסכת ערכין, פרק שמסתיים בדף י"ז עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל וקוראים את המשנה הראשונה הפותחת את הפרק הרביעי של מסכת ערכין, פרק ששמו הישג יד בנודר. אומרת המשנה, הישג יד מה שאני נידון בערכים כפי השגת ידו בנודר, הולכים אחר הנודר, היינו המעריך ולא אחר הנערך. והשנים, הערך הקצוב בתורה לפי השנים בנידר, הולכים לפי שנותיו של הנידר, היינו לפי הנערך. והערכים בנערך, הערכים הקצובים לזכר ולנקבה ניתנים לפי הנערך, אם הוא זכר או נקבה ולא לפי המעריך. והערך בזמן הערך. הערך ניתן לפי שנות הנערך, כפי שהיה גילו בזמן שעריכו המעריך, ולא כפי גילו בשעה שנותנת ערכו. שואלת המשנה, הישג יד בנודר כיצד? אני שעריך את העשיר, שאמר אני על העשיר, ערכו עליי, נותן ערך אני כפי השגת ידו. ועשיר שעריך את העני, עשיר שאמר על העני, ערכו עליי, נותן ערך עשיר, היינו ערך הקצוב בתורה לפי שנותיו של הנערך. אבל אומרת המשנה, בקורבנות אינו כן. אין הדין של הישג יד בהם בקורבנות כמו בערכים. והמשנה מפרשת והולכת. הרי שאמר אחד קורבנו של מצורע זה עליי, שנדר להביא קורבנו של מצורע פלוני שנדהר, אם היה מצורע עני, אם אותו מצורע היה עני, מביא הנודר קורבן עני, כבש אחד לאשם ושתי תורים ושני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. עשיר, אם המצורע היה עשיר, מביא הנודר קורבן עשיר. רבי אומר, אומר אני, אף בערכים כן, בזמן שעניין ערכים דומה לעניין קורבנות, אף הערכים דינם כקורבנות וכל ההבדל ביניהם הוא, משום שאינם דומים זה לזה. וכי מפני מה אני שהעריך את העשיר נותן ערך אני, שאין העשיר חייב כלום, אלא אני בלבד שהוא חייב עצמו ליתן להקדש את הערך לפי שנותיו של העשיר. לכן הוא נידון כפי השגת ידו. לא כן הדבר במצורע, שהמצורע העשיר חייב להביא קורבן עשיר. לכן גם הנודר להביא את קורבנו של מצורע עשיר, חייב להביא קורבן עשיר כמו המצורע עצמו. אבל אם בערכים יהיה עניין דומה לקורבן מצורע, כגון העשיר שאמר ערכי עליי, ונתחייב לשלם ערך עשיר, היינו ערכו הקצוב בתורה לפי שנותיו, ושמע העני ואמר מה שאמר זה עליי, שנדר לשלם את הערך שקיבל עליו העשיר, נותן ערך עשיר, את הערך שהעשיר חייב ליתן, כמו בדין מצורע. זו היה המשנה שלנו שפותחת את הפרק הרביעי במסכת ערכין, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה את שיעור דפינו היומי, בדף ט' ז' במסכת ערכין, לא לפני שנציג בפניכם, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה על דף ט' ז', מתי מותר לומר דבר בפני שלושה? תשובה בתוספות. שאלה שנייה, מתי הכתורת מחפרת על לשון הרע, מתי המעיל מחפר ומתי נענש בצרת? שאלה שלישית, איך אומרים שצרת באה על שפיכות דמים וגילוי עריות? הרי מצינו שכתונת ומכנסיים מחפרים עליהם. התשובה ברש"י. שאלה רביעית, מדוע ענבה לשמה עדיפה מתוכחה לשמה, ומדוע גם ענבה שלא לשמה עדיפה ממנה? שאלה חמישית, עד מתי חייב אדם להוכיח את חברו? והשאלה האחרונה, מהם האיסורים המועטים ביותר ומה העניין בהם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, חפתת בסיוון תשע"ט, ערב ראש חודש תמוז הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד את דף ט' ז' במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, א' דראש חודש תמוז תשע"ט, ל' בסיוון תשע"ט, ונלמד את דף טוב, דף י"ז, במסכת ערכים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.